כבוד ראש הישיבה, רבינו, גאון רבי יעקב שפירא, בנו של מורנו ורבינו רבבום, זכר צדיק לברכה, כבוד מרנן, רבנן ורבותיי, תלמידי הישיבה. לידוע שעה מתאימה להעמיק דברי תורה, ובישיבה, לחודה של ירושלים, נראוי שנאמר גם דברי תורה ממש. זה די נדיר שהשבוע שבו חל יום ירושלים הוא שבוע שפרשת נשוא. השנה זכינו להתנשאות של היום הזה בפרשת נשוא. בפרשה הזאת פסוק אחד מקפל בתוכו את כל מהותה של ירושלים. וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זר וכל תמל הנפש. צריך למה קשת ירושלים. הפסוק עוסק במחנה במדבר. הוא עוסק בשלוש מחנות. צרוע משתלח שלוש מחנות. זר משתלח שתי מחנות. תמל הנפש משתלח מחנה אחד. הצרוע משתלח מחוץ למחנה ישראל. בדד ישן מחוץ למחנה, לבדו, בלי תמים אחרים. זב, מי שטומאה יוצאת מגופו, איננו רשאי להישאר במחנה לוויה. ויכול להישאר במחנה ישראל. תמל הנפש יכול להיכנס למחנה לוויה, אבל מנוע מלהיכנס למחנה שכינה. המחנות האלה שהתחילו בהר סיני, משה רבינו על פסגת ההר, עם ישראל בתחתית ההר, והכהנים של אז היו בחורות באמצע, החלוקה הזאת ממשיכה הלאה בכל פרשת הדגלים שקראנו שבת שעברה שנקרא שבת. מחנה שכינה באמצע, מחנה לוויה מסביב, מחנה ישראל מסביב. איש על מחנה הוא איש על דגלו. הר סיני, שבעוד שבוע בדיוק נציין את יום מתן תורה בסיני, מתן תורה בסיני היה רק לשעתה. התורה ניתנה להר סיני, בקדושת הר סיני קדושה זמנית בלבד. במשוך היובל הם היינו בהר. אבל הקדושה עצמה לא פקעה. היא ירדה עם התורה, עם הלוחות, למשכן, לקודש הקודשים. ומכאן בשפות הקדושות, קדושת מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. והקדושות האלה, גם במדבר, בכל מקום שחנו, הקדושה תקפה, עם המסעות פקעה הקדושה. ונדדה ונדדה, גלגל, שילה, מנוחה ולא נחלה, נור וגבעון, עד שהגיע לירושלים, פה אשב כי הביתיה. הנצח זה ירושלים. קדושת ירושלים, קדושה נצחית, קדושה ראשונה, קדושה לשעתה, וקדושת התלבות. ומכאן המחנות גם בירושלים. מחנה שכינה, בית המקדש והעזרות, מחנה לוויה, הר הבית, מחנה ישראל, ירושלים. וההלכה הזאת תקפה עד היום. מצורעים, אנחנו לא יודעים כך בדיוק מי הם היום, אבל עקרונית, גם היום מצורע משתלח ממחנה ישראל. מי שהטומאה פורש מגופו מנוע מלהיכנס להר הבית, רק הרי תפילה, ולא למעשה, אני עושה על זה לא, מכנס אליו כרגע. אבל לתוך העזרות, לתוך השכינה, מחנה שכינה עצמה, כולנו מונעים להיכנס כרגע. חוץ מהרגע שהיה היום לפני 44 שנים. גם השאלות היו שאלות צבאיות יותר, היה צריך להיכנס למקום, לתהר, להבטיח את השליטה, אבל במידה מסוימת, הקדוש ברוך הוא כיוון שטומאה הותרה בציבור. שאוכן אתה בתוך טומאתם. כשציבור נכנס למקדש, אין טומאה. השיקולים היו כמה אחרים, אם כי הרב פרנק, רבה של ירושלים, וקונטו יסוע הגדול על הקרבת קורבנות בזמן הזה טוען שאם תינתן לנו אפשרות להתחיל בחנות להחזרת העבודה בירושלים, יהיה מותר לטמאים להיכנס כדי להתחיל בהכנות לקראת חידוש העבודה. ומה שהיה היום, לפני 44 שנים, זה תחילת ההכנות הראשונות. לצערנו, אנחנו עדיין לא בהמשך ההכנות האלה, שהשם יזכנו להמשיך הלאה בהכנות, שנוכל באמת להכין, להתכונן לרגע הגדול הזה. אז אדגיש כאן נקודה מאוד מאוד מרכזית. המחנות האלה, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, מקור הקדושה שלהם זה מחנה שכינה. מכאן לכל מסתעף. קדושת השכינה מסתעפת ויורדת למחנה לוויה, מחנה ישראל. גם תהליך שיבת ציון בדורותינו, מרן הרב לצהל חוזר הזה בהרבה מקומות. זה לא התחיל בהרצל, לא התחיל בשיבת ציון, זה התחיל ברב צבי הירש קלישר, חברו רב יהודה גוטמכר, שהם התחילו את התהליך הזה. ומה רצה רב צבי הירש קלישר? מה הרעיון שלו היה? לחדש את העבודה בירושלים. חתם סופר כותב לו שהוא צודק, טומאה הותרה בציבור, כהנים יש לנו תכלת, אפשר להסתמך על מה שיש, אפשר למדות לפי מסכת מידות המזבח, אבל הוא אומר, הוא שמע שהשליט הוא אדם קשה ולא יסכים. ולצרינו הקושי הזה עדיין קיים. אבל הרעיון הזה, מכאן התחיל הכל, מכאן התחילה גאולת קרקעות, מכאן התחילה ההתיישבות, מכאן התחילה העלייה, החקלאות בארץ, כל זה התחיל מהשאיפה אל מקום המקדש. לכן יום ירושלים הוא יום השאיפה והפסגה הזאת להריע אל קודש הקודשים. ושם כך צריכים גם את המחנות האחרים. כי אי אפשר להגיע לירושלים של מעלה לפני שנכנס לירושלים של מטה. אבל צריך לדעת, השאיפה לירושלים של מעלה. ובלי השאיפה הזאת לא היינו מתחילים לירושלים של מטה. אנחנו מתחילים לירושלים של מטה למעשה, מתוך הציפיות והתקוות לירושלים של מעלה. ומכוח השאיפה הזאת אנחנו נמצאים כאן. זאת המוטיבציה, זה המניע, זה נותן הכוח. גם למי שלא מודע לכך. בפנימיותו, בעל כוחו, זה מה שמניע אותו. צריך להבין את המשמעות היום הזה. היום הזה אגב היה היום רק יום ירושלים. אין ספק, כי ירושלים זה הכותרת, ירושלים זה השיא, ובצדק. אבל ביום הזה גם שוחררה ארץ ישראל לגבולותיה, עד הירדן. וזכינו, יכולים להישאר בגבולות האלה שכמעט מנחל מצרים, נהר פרט לא כל כך, אבל לא רחוק. פעם ראשונה בהיסטוריה מאז דוד המלך, שעם ישראל זכה לגבולות שהתורה קבעה. מורנו הרב ישראל כאן מדגיש, גבולות מעשה. גבולות של פרשת מסעי, זכינו בששת הימים. והצלת עם ישראל. הייתה כאן סכנה, כמו שתיאר כאן הרב לאו קודם, סכנה איומה ריחפה על עם ישראל. ניצאנו הסכנה הזאת. זה יומה של ארץ ישראל, יומו של עם ישראל, ויומה של תורת ישראל שמבטאת בירושלים בקדושה שלה. אבל העיקר זה כאן. ורק מתוך השאיפה אל הקדושה הזאת, אז יש כוח ויכולת גם לקדושות אחרות. לכן חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, שארץ ישראל ועם ישראל יונקים קדושתם מתוך היום הזה, מתוך השאיפה לבוא אל הקודש פנימה. זאת המטרה. והאמצעים לכך, ואי אפשר לוותר על האמצעים האלה, ולמורן הרב צודה מדגיש את זה, רבותיי, בואו נבסס קודם מלכות ישראל. אם תרשו לי לומר על אותם שלושה סוגי טמאים, מצורע, זב ותעמל הנפש, מה זה מצורע? מצורע אדם שמוציא רע, אדם שמסכסך בין הבריות, אדם שצר עין, אדם לא חברתי. הוא הורס חברה. לכן הפתרון שלו, הרפואה שלו, להיות בדד מחוץ למחנה. לא להיות עם החברה, הוא הורס את החברה, שיהיה מחוץ לחברה, שילמד בכך. אחרי שיתהר, יחזור חזרה. מחנה ישראל זה הצד של עם ישראל, הצד החברתי של עם ישראל, הגיבוש החברתי של עם ישראל. לכן מצורע משתלח משם. להבטיח את טהרת עם ישראל, שעם ישראל מתגבש בתוכו. זב, כאותם מחלות שנובעות מאותה התפרקות מערכים, מאותה מתירנות, מאותה הסתאבות. לפני שנכנסים למקדש, זה להתאהר, להיכנס להר הבית טהורים. ורק אחר אפשר לבוא אל הקודש פנימה. יש כאן בעיה תרבותית קשה מאוד, וצריכים להתעלות עליה כדי שנוכל להגיע לקודש פנימה. ויש הדרגה גבוהה יותר, תמלי הנפש. אומנם, תומת המת יעבור, אביא אבות התומה. אבל מצד שני, היא תומעה קלה יחסית, שהרי תומעה אותה בציבור. יתרה מזאת, יתר התומעות אינם חיות המציאות. אין לכך שזה יהיה מצורע. אין לכך שיהיה אדם זב. אבל אין אפשרות שאדם לא יהיה תממת. אין אפשרות לזאת. ותומת המוות פירושה, ההכרה שעיקר החיים הם לא כאן. החיים כאן הם האמצעי הפרוסדור לקראת התרגלים. תומת המת אומרת לנו, הגוף, כשהוא רק גוף בלי נשמה, הוא תמה. אבל זה בא ללמד לנו את המהות העיקרית, שהנשמה, החיים של האדם, הם המשך רציף הלאה. החיים נצחיים. ואדם כימות באוהל, זה מי שמית את אוהלה של תורה, התורה. כשיש תורה, אז יש חיים, כי הם חיינו וחי ימינו. ואז החיים נמשכים אחר כך. תורתו של אדם לא נגמרת. גם אם גוף עומד, שפתיו דומה בקבר. ההמשכות שלו זה התורה. המצוות שאדם קיים, הלמימות שהוא למד, התורה שהוא לימד, ממשיכה גם הלאה. מבחינה זאת, קדושת התורה היא נצחית כמו קדושת ירושלים. ואתה רגע בזה גם בהלכה, וקמת על המקום, מכאן שהמקום גורם. בית המקדש שימש גם מרכז הוראה לישראל. לשכת הגזית, שם עמוד התורה. שם ניתנה הסמכות הגדולה לפרש התורה, לקבוע את גדריה, הלכותיה, כללי פרטותיה. משם יצא תורה. כמו שהר סיני ניתנה התורה, כך ירושלים היא המשך הר סיני בחינה זאת ששם התורה. המקום גורם שאם זקן אמרה, אמרה מחוץ ללשכת הגזית, אין הוא נחשב כזקן אמרה. כי המקום גורם. המקום הזה. לכן, כל הדברים האלה, התורה, הארץ, העם, אבי יחיד אחד, וכולם מתמקדים בנקודה המרכזית הזאת, במקום המרכזי יותר, בקודש הקודשים, ששם נועדתי אליך שם על הכפורת, שם גילוי השכינה, שם מתחילה התורה. קבלו כאן קודם, הרב לאו הודיע על כך, שהיום הזה לא כך מורגש בעם ישראל, לצערים. אגב, מורגש יותר משחושבים, אבל לא מספיק, נכון. העובדה שכאן, במרכז התורה הזה, הוא זה שאומר לנו את הרעיונות האלה, שקדושתה של ארץ ישראל, קדושתו של עם ישראל, יש קדושה בעם ישראל, גם יהודי שנראה רחוק. ובארץ ישראל יש קדושה גם מי שלא רואה את הקדושה בעיניים, בתוך החומר הזה, בתוך הרציות של קדושה. וכל זה נובע מתוך אותה קדושה מרכזית של התורה. מקום הזה שבו לומדים את הרעיונות האלה, מקום שבו לומדים וגדולים בתורה, במקום הזה יש השפעה. לכן רבותיי, אל תראו את עצמכם כאילו אנחנו מעטים. לא. כאן, כמו שקודש הקודשים הוא קטן, נקודה אחת, אבל מהנה הוא יוצא את ההוראה לעולם כולו, כך גם המקום הזה, מהתורה שלמדת כאן, מהאווירה שיוצרת כאן, מהכרזות שנאמרות כאן, מאותם רעיונות שיוצאים מכאן פשטים מכל רחבי ארץ ועם ישראל, מכאן נגיע עם ירצת השם גם בבניין בית המקדש, מהם אמן.